לחיים, לחיים. אני אפשר להגיד גוט יום טף היום, חג שמח. בטוח דיברו כבר היום הרבה על י"ד כסלו, היום שהרבי אמר עליו שזה היום שקישר אותנו איתו ואותו איתנו. אז בדרך כלל כשמדברים על הקשר של הרבי איתנו והקשר שלנו עם הרבי, הקשר של הרבי איתנו הוא מאוד נחמד. תמיד אנחנו שמחים לשמוע מישהו שאומר על איזה, מספר איזה סיפור שהיה עם הרבי, ובטח הרבי שלי, ברור, שומעים איזה משהו מיוחד מהרבי, איזה יופי, איזה מדהים ללמוד שיחה של הרבי, וואו, הרבי שלנו. העניין הוא שבשביל שיהיה את הקשר של הרבי איתנו, צריך להיות את הקשר שלנו עם הרבי. צריך לראות איך אנחנו מתקשרים לרבי. זה מה שהרבי אמר, היום שקישר אותי איתכם ואתכם איתי. ובשביל להתקשר לרבי, אז יש, אני בטוח שראיתם הרבה מכתבים של הרבי, שהרבי מדבר, שזה ללמוד את התורה שלו ו... ללכת בדרכיו. הרבי מדגיש ללכת בדרכיו. אז דרכיו של הרבי, כמובן שיש שם מרחב גדול מאוד של נקודות, אבל יש כמה נקודות שאני רוצה לגוע בהם, שאני חושב שהם מאוד מאוד חשובים ויכולים לתת לנו דוגמה ודרך איך באמת אנחנו צריכים להתנהג. בשנת תשמ"ו, זה היה יום הולדת ה-84 של הרבי באותה שנה, אז הרבי התחיל לחלק את הדולרים בי"א ניסן, הרבי התחיל פעם ראשונה לחלק את הדולרים, כשהרעיון היה, כששני יהודים נפגשים, צריכה לצאת מזה טובה ליהודי שלישי, אז יהודים שרוצים לבוא לבקש מהרבי ברכה, לשאול שאלה, להתייעץ, אמר הרבי, דבר ראשון, קח דולר ותן לצדקה, והנה כבר יצא טוב מהמפגש בינינו. באותה שנה היה בחור חבדניק, שהיה הולך למבצועים לכמה חנויות של ישראלים בניו יורק. אחד הישראלים שהיה לו כמה חנויות, קראו לו גדי, והבחור הזה... כל יום שישי היה מגיע אליו, מניח איתו תפילין, וגדי לאט לאט התקרב. התחיל להניח תפילין כבר כל יום, התחיל לאכול כשר, והגיע שלב שהבחור החבדניק הרגיש שהגיע הזמן להציע לו לעשות צעד קדימה, והוא בא אליו לשיחה ואמר לו, אולי תתחיל לסגור את החנויות שלך בשבת. גדי אמר לו, תקשיב, גם אם אני אי פעם אשמור שבת, החנויות שלי אין סיכוי שאני אסגור, עיקר הפרנסה שלי בשבת, מה שאני מרוויח כל השבוע, אני מרוויח פי שניים רק בשבת עצמה, זה לא יקרה. טוב, הבחור היה מספיק חכם בשביל לדעת לא ללחוץ כשזה דבר שקשה, הוא עזב אותו. כשהגיע יהודה לפניסן ושמעו שהרבי הולך לחלק דולרים, הוא הציע לו לבוא לקבל ברכה מהרבי, והוא שמח כמובן. הם עוברים ביחד ליד הרבי, הרבי נותן לגדי דולר, ועוד לפני שהרבי אומר לו משהו, גדי אומר לרבי, רבי אני נותן לך מתנה, 84 שבתות אני אסגור את החנויות שלי בשבת. הרבי מסתכל עליו ואומר לו, אומר, אני נותן לך מתנה, 84 שבתות אני אסגור את החנויות שלי בשבת. הרבי שוב אומר לו, מה? הוא מסתכל, אומר, טוב רבי, אני אסגור את החנויות שלי בשבת. סיפור אחד. סיפור שני, זכיתי לשמוע מהשליח בשיקגו, הרב מוסקוביץ', זכרונו לברכה, רב דניאל מוסקוביץ'. הוא סיפר את זה בהי תי וסטוף שינון, זכיתי להיות אצל הרבי, והוא סיפר את זה אז. הוא סיפר שהיה להם, המוסדות שלהם גדלו והתרחבו, והם היו צריכים בניין חדש. והיה שם בניין שעמד למכרז ומאוד מאוד איטים לצרכים שלהם. והם החליטו שהם רוצים את הבניין, אבל כמובן לא היה להם כסף, רגיל, כמו כל שליח. והם התלבטו אם ללכת על המכרז או לא, זה יכול להיות הרבה כסף. אז הם החליטו, המכרז היה ביום ראשון, החליטו שאחד השלוחים ייסע לרבי לבקש ברכה, והשני ילך למכרז, ואם הוא יקבל ברכה והרבי באמת יגיד ללכת על זה, אז הוא יצלצל אליו ויודיע לו. וכך הם באמת עשו, רבי מוסקוביץ' מספר, הוא הגיע לרבי לדולרים, הוא אמר לרבי שיש היום מכרז על בניין שמאוד מתאים לצרכים, אבל אין את הכסף. הרבי עשה לו עם היד הצלוחו, רבו ומופלוגו, הרים ככה את היד ללמעלה, אומר זה היה מספיק, הוא צלצל לשליח השני, אמר לו בכל מחיר תקנה את הבניין. הוא סיפר, הוא אומר בסוף היום החדשות הטובות היו שהם זכו במכרז. החדשות הפחות טובות היו שזה היה 1,200,000 דולר כשאין להם את הדולר הראשון. עד יום שישים היו צריכים לשלם 200,000 דולר מקדמה. הם לא יודעים מה לעשות, התאספו כל השלוחים, מנסים לחשוב מה עושים, ועלה להם רעיון, אחד התורמים הגדולים שלהם, קיבלו שממנו הם יצליחו לקבל את ה-200,000 דולר האלה. קבעו איתו פגישה, הוא קבע איתם ליום רביעי. מגיעים למשרד ביום רביעי, יושבים איתו, ואחרי כמה דקות של שיחה שמסבירים לו מה העניין, הוא מוציא את הפנקס צ'קים וכותב להם צ'ק של 100,000 דולר. הוא נותן להם את הצ'ק, הוא מסתכל עליהם, אומר להם, אתם מקבלים כל יום כאלה צ'קים, אתם לא נראים כל כך שמחים. אומרים לו, לא, תודה רבה, זה ממש מאוד מרגש, רק אנחנו פשוט בלחץ, כי אנחנו צריכים עוד צ'ק כזה עד עוד יומיים, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. אומר להם, אתם יודעים מה? אני ארגן לכם הלוואה מהבנק, ואתם תשלמו את זה לאט לאט. תבואו מחר בבוקר, נלך יחד לבנק ונעשה את זה. למחרת הם מגיעים אליו למשרד, על השולחן יש כבר עוד צ'ק של 100,000 דולר, אומר להם, תקשיבו, דיברתי עם הבנק, הם אומרים שזה פרוצדורה ארוכה, אני לא רוצה שתפסידו את הבניין, לא נורא, אני כבר אתן לכם עוד 100,000 דולר. וכך ביום שישי היה להם לשלם את ה-200,000 דולר, ועכשיו הם באמת בבעיה, כי אם לא יהיה להם את שאר הכסף, הם גם את זה יפסידו. בינתיים הגיע יהודה לפניסן, והם הציעו לו לבוא איתם לרבי. הוא הגיע איתם לרבי, את זה שמעתי מהרב מוסקוביץ' בתף שינון, אבל לפני שנה או קצת יותר, היה בווידאו עם השבועים של ג'ם, ראו את הווידאו הזה. ורואים אותו עובר ליד הרבי עם הרב מוסקוביץ', והרב מוסקוביץ' אומר לרבי, זה היהודי שנתן לנו את הדאון פיימנט, המקדמה לבניין. הרבי עוד לא אומר לו כלום, הוא מעצמו אומר, רבי, I will give them the entire building. רבי, אני אתן להם את כל הבניין. עכשיו, היינו מצפים שהרבי יגיד לו, וואו, כל הכבוד לך. הרבי אומר לו, פר פסח ומיטה איסופה. לפני פסח ובאוספה. אני מזכיר, זה היה יהודה לפניסן. הרבי אומר לו שיגמור לשלם את הבניין לפני פסח ובאוספה. כשהרב מוסקוביץ' סיפר את זה בזמנו, סיפר שבן אדם גמר לשלם את הבניין לפני פסח, והרבי אמר באוספה, אז הוא גם תרם את הריהוט של הבניין. עכשיו, שני סיפורים מאוד יפים, שמראים באמת על השפעה של הרבי, אבל אני מנסה לחשוב על שני הסיפורים האלו. הבחור החבדניק הכיר את גדי כבר הרבה זמן, עד כדי שהוא הרגיש נוח לדבר איתו על סגור בשבת, וגדי אומר לו, אין על מה לדבר, תמשיך הלאה, זה לא יקרה. הוא עובר ליד הרבי, בלי שהרבי יגיד לו כלום, ובהתנדבות, 84 שבתות, פעמיים, אתה יודע מה, אני אסגור לגמרי בשבת. יהודי שהוא התורם הגדול שלהם, שעלה להם לראש שהוא זה שייתן להם 200,000 דולר, תן להם 100,000 דולר ועוד 100,000 דולר, הוא מגיע לרבי, בשנייה, אין בעיה, נתן להם את כל הבניין, אתה רוצה גם הוספה, אין בעיה, מה שתגיד. איך זה קורה? מה עובר לאנשים האלה שהם עוברים ליד הרבי? והנקודה היא מאוד פשוטה. כל אדם שעבר ליד הרבי, ואתם תראו, תדברו עם אנשים שעברו אצל הרבי, לא משנה, חסידים, לא חסידים, כל אחד שעבר ליד הרבי הרגיש שהרבי אומר לו, אתה שלי, אני שלך, אתה אחד, אין לי שום דבר חוץ ממך. וכשאנשים הרגישו את האהבה הזו של הרבי, הם הרגישו מחויבות. הרגישו צורך, רגע, אז מה אני נותן? תראה מה הרבי נותן לי. האהבה זה דבר אדיר, כשנותנים אותה בצורה תאורה ואמיתית, זה מתנה אדירה. וכשהרבי נותן כזה דבר לבן אדם, הבן אדם מרגיש, רגע, אז מה אני נותן? איך אני מתחבר? איך אני מתקשר? מה אני עושה בשביל הרבי? ואני חושב שכל אחד מאיתנו, אם רק ננסה להסתכל ולהתבונן כמה הזדמנויות יש לנו באמת לתת לאנשים אהבה תאורה, לתת לאנשים להרגיש שכחוסית של הרבי, אני אוהב כל יהודי, זה לא איזה סלוגן יפה שאני תולה על הקיר בחדר. אני אוהב כל יהודי, זה כפשוטו, אני באמת אוהב כל יהודי, וכשיהודי יצטרך עזרה ממני, ללא שום התנאיה, אני אתן לו את זה. אם תסתכלו, הרבי עשה לנו את הסרט המבצוע, עם אחרי זה הוסיף עוד ספר תורה ועוד כמה דברים. היה יותר פשוט, אם הרבי היה עושה מבצע החזרה בתשובה, לא? זה כולל הכל. תחזירו בתשובת האנשים, הם ישמרו שבת, הם יאכלו כשר, הכל. אבל הרבי לא דיבר איתנו אף פעם על החזרה בתשובה. הרבי לא היה קמפיין של החזרה בתשובה. הרבי דיבר איתנו על עוד מצווה, עוד מעשה טוב, עוד נקודה. וכשהרבי מדבר על מצווה אהבת ישראל, הרבי מדבר על זה לא שאני עכשיו יאהב את היהודי, כי היום אני אתן לו אהבה ומחר הוא יניח תפילין. אני אוהב אותו כי בדיוק כמו החשיבות של הנחת תפילין שלו, החשיבות היא גם לאהוב יהודי. לעזור ליהודי אחר, לעשות טובה ליהודי אחר. וברור שלכל אחד מאיתנו באמת יש הזדמנויות לפעמים של מילה טובה, של מעשה טוב, שיכול לשנות עולם. ממש, אנחנו לא רואים, לא תמיד מודעים עד כמה שמילה שלנו מתקדמת קדימה. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור על הרבי, ואז אני אספר לכם, אני מניח שאתם רוצים גם לשמוע על תאילנד. אז היה בזמנו עיתונאי בארץ שקראו לו נתן ילין מור. נתן ילין מור היה עיתונאי שהוא היה מאוד מאוד לא דתי, והיה כותב המון נגד הדת. והוא היה חבר של הרב ג'ייקובסון, שהיה עורך של האלגמיינר ג'ורנל בארצות הברית, עיתון ביידיש. בשנה אחת יצא לו להיות בחגים בניו יורק, והרב ג'ייקובסון הזמין אותו לבוא אליו לראש השנה. אז לתפילות הוא לא הלך, אבל ההתוועדות של הרבי, ג'ייקובסון שכנע אותו והוא הגיע איתו להתוועדות. אחרי ההתוועדות היה תפילת ערבית, ואז הרבי עשה עבדולה וחילק כויס של ברוכה. בכויס של ברוכה הם עברו יחד ליד הרבי, והרב ג'ייקובסון מציג אותו, אומר לרבי, זה העיתונאי נתן ילין מור. אומר הרבי, אני מכיר אותו, אני קורא את כל הכתבות שלו. הוא מסתכל על הרבי ואומר, ואתה מסכים עם מה שאני כותב? אומר לו הרבי, אם הייתי קורא רק מה שאני מסכים, לא היה לי הרבה מה לקרוא. אבל הרבי אומר לו, אתה מאוד מוכשר, ואתה צריך להמשיך ולכתוב. והוא אחרי זה סיפר שהוא השתגע. זאת אומרת, אתה יודע מה אני כותב, ואתה אומר לי להמשיך לכתוב? אבל אז פתאום הרבי אומר לו, מה עם תורה ומצוות? אז הוא ענה לרבי, אני כמו היהודי בסיפור של רב לוי יצחק מברדיצ'ב. כשהוא סיפר את זה לג'ייקובסון, הוא סיפר לו למה התכוון, אבל הרבי מיד הבין את מה הוא התכוון. הוא התכוון לסיפור, יש סיפור ידוע על רב לוי יצחק, שיום אחד הוא ראה יהודי מהשם בשבת. אז הוא פנה לאותו יהודי ואמר לו, אתה בטח שכחת שבת היום. הוא אמר לו, לא רבי, אני יודע ששבת היום. הוא אמר לו, בטח אתה לא יודע שאסור להשם בשבת. הוא אמר לו, אני יודע שאסור להשם בשבת. הוא אמר לו, בטח אתה עצבני, שאתה חייב סיגריה בשביל להירגע. הוא אמר לו, לא רבי, אני ממש רגוע. הרים רב לוי יצחק את עיניו ואמר, ריבונו של עולם, תראה מה זה יהודי. גם כשהוא מהשם בשבת בידיעה, הוא לא משקר. אז הוא, ישר, כשהרבי אמר לו, מה עם תורה ומצוות? הוא אמר, אני כמו היהודי בסיפור של רב לוי יצחק. מה הוא התכוון? אני לא משקר, אני לא מקיים. הרבי מיד הבין מה הוא התכוון, ואמר לו, זה רב לוי יצחק יכל להגיד על יהודי אחר. אתה על עצמך לא יכול להגיד את זה, צריך להשתדל בקיום מצוות. הוא יצא מהשיחה הזו ממש בהרגשה עילאית מאוד מאוד גבוהה, הוא מאוד מאוד התפעל. תקופה קצרה אחרי זה הוא חלה מאוד, וכשזה היה מחלה שממנה הוא כבר לא קם, כשהוא היה חולה, ג'ייקובסון בא לבקר אותו, ואיך שהוא הגיע, אמר לו, או, ידעתי שתבוא, פתח את המגירה, הוציא מעטפה, אמר לו, פה יש מאמר שאני רוצה שתפרסם יום לאחר מותי. אמר לו, אני כנראה לא יקום מהמחלה הזו, אני רוצה שתפרסם את זה יום לאחר פטירתי. זה באמת תקופה קצרה אחרי זה הוא נפטר. ג'ייקובסון פותח את המעטפה, והכותרת של המאמר זה מכתב מהגיהנום. כך הוא כותב. והוא מתאר שם, הוא אומר, כמו שאתם יודעים, אני כבר לא בין החיים, נשאבתי למערה חשוכה, הכל מסביבי חשוך ומפחיד. הוא אומר, אני ככה נשאב לתוך המנהרה, ופתאום מרחוק אני רואה אור קטן. וככל שאני מתקרב, אני רואה שהאור הזה גדל, וזה הרבי מלובביץ'. ואז הוא עוזב את המטאפורה ואומר, קוראים יקרים, כל מי שקרא את הכתבות שלי, את המאמרים שלי עד היום, יודע בדיוק מה הדעות שלי. אתם יודעים שהקשר ביני לבין הדעת היה אפסי. עברתי ליד הרבי מלובביץ', והרבי מספר לי שהוא קורא את הכתבות שלי, ופתאום בתמימות של ילד בן 9, הוא שואל אותי, מה עם תורה ומצוות? מה, אתה לא יודע מה המצב שלי? אומר, השאלה הזו חלחלה וחדרה לתוכי, ואם יש משהו שיפתח לי את השערים לפחות להציץ לגן עדן מהמקום שבו אני נמצא, זו אותה שאלה שגרמה לי לאירועי תשובה בכל השבועות האחרונים של חיי. משפט אחד, מילה אחת שהרבי אמר. אני רוצה לספר לכם, אנחנו כל יום שישי בערב, יש אצלנו בתאילנד מאות אנשים, בעונה זה יכול להגיע ל-600 איש בסעודת שבת, כשזה עונה שקטה זה 150-200 איש. יושבים, סעודה, שרים, זה לא יכול להיות יותר מדי ארוך כי זה המון אנשים. אחרי שמסיימים את הסעודה, אנחנו גרים באותו בניין של הבית חב"ד, ואז אנחנו עושים מה שנקרא עונג שבת. כל מי שלא ממהר, זה בדרך כלל 60, 70, 80 איש, שאלה, בשיעורים במשך השבוע, אלה הם קשר קצת יותר אישי, נכנסים אלינו הביתה, אשתי מכינה ארוחה, מתחילים את הארוחה מההתחלה, והארוחה הזו לוקחת הרבה זמן, כי כל אחד מאלה שיושבים בחדר צריך לקום ולהציג את עצמו, ויש לו כמה אפשרויות, או לספר סיפור, או להגיד דבר תורה, או להחליט החלטה טוב, או אפילו לבחור שיר, אבל כל אחד צריך לקום ולהגיד משהו. יש המון אנשים שפעם ראשונה בחיים שהם דיברו בפני אנשים, זה היה בחדר הזה. וזה מאוד מאוד מעניין לראות איך אנשים נפתחים ושופכים את הלב ומדברים. באמת, זה אווירה מאוד מאוד מיוחדת. פעם בשנה אנחנו עושים בארץ מפגש של חבר'ה שהתקרבו אצלנו בבית חב"ד, מגיעים כ-300 איש לאיזה מלון בירושלים, ועושים שבת ביחד בשביל להמשיך את החוויה, לעזור להם להמשיך את ההתקרבות גם כאן בארץ. לפני כמה שנים, באחת השבתות האלה, קמה אחת הבנות שהגיעה לשבת, והיא אומרת לי, הרב, אתה בטח לא זוכר אותי, אני אזכיר לך. אומרת לי, אני הייתי אצלכם לפני 9 חודשים, זה היה אחרי טיול של חצי שנה, והשתתפתי בסעודת שבת, זה מאוד מאוד מקובל אצל כולם, לא משנה דתיים, לא יודעת אם כולם יודעים שזה חלק מהחוויה של הטיול. אומרת, הגעתי לסעודה, מאוד נהניתי, היה יפה, ובאתי ללכת אחרי זה, למרות שאמרת שיש עונג שבת, אני הייתי עייפה אחרי חצי שנה של טיול, רציתי ללכת לישון. זאת אומרת, בדרך במדרגות, הילדה שלך ב9 עצרה אותי, ואמרה לי, מה, את לא נשארת לעונג שבת? אמרתי לה, לא, אני עייפה. אז היא אמרה לי, מה, את לא רוצה לטעום את העוגה שאמא שלי הכינה לשבת? אמרת לי, זה היה הטיעון שלא יכולתי לעמוד נגדו, אחרי חצי שנה טיול, עוגה של אמא, זה נשמע באמת משהו מיוחד. אז היא אומרת, נכנסתי, לא ידעתי שייקח 4 שעות עד שנגיע לעוגה, כי התחלנו ארוחה מההתחלה. אבל היא אומרת, היה מעניין, אז ישבתי ונשארתי. וככה עברת מאחד לשני, ופתאום אני קולטת שעוד רגע זה מגיע אליי. היא אומרת, אני חייבת להגיד לך את האמת, בחיים לא הייתי בבית של רב, בחיים לא דיברתי עם רב. ונכנסתי קצת ללחץ, אמרתי, מה אני הולכת להגיד לרב? אני לא יודעת מה מדברים עם רבנים. היא אומרת, כשהגעת אליי, חשבתי מה הדבר הכי דתי שאני יכולה להגיד לך. אז נעמדתי ואמרתי, כבוד הרב, יש לי אח ששומר שבת. זה היה הדבר הכי דתי שחשבתי עליו. היא אומרת לי, ואתה אמרת לי שני מילים. אמרת לי, ומה איתך? אז אמרתי לך, לא, אני לא שומרת. ובסדר, המשכנו הלאה, אמרת לי לבחור שיר או משהו כזה, והמשכנו הלאה. זאת אומרת, חזרתי לחדר באותו לילה, וככה כשאני שוכבת לי במיטה, אני חושבת לעצמי, הרב אמר לי, מה הייתי? מה הייתי באמת? אמרת לי, אני שמחה לספר לך שהיום 9 חודשים מאז שאני שומרת שבת, זו הייתה השבת הראשונה ששמרתי. אז כמובן, מאוד מאוד התרגשתי לשמוע את הסיפור הזה מצד אחד, ומצד שני חשבתי על גודל האחריות. כמה אנחנו צריכים באמת שמשמיים יכניסו לנו את המילים, אבל לא רק להפיל את זה על השמיים, גם על עצמנו, לדעת איזה אחריות אנחנו צריכים, כמה לפעמים 2 מילים שאתה אומר לבן אדם, איזה שינוי זה יכול לעשות. זה הרי היא התחילה לשמור, זאת אומרת שהתחתן עם בחור ששומר, שהילדים שלה ישמרו, זה פשוט שינוי עצום בעולם. הייתי יכול להגיד לה, מה את אומרת, אח שלך שומר שבת, תמסרי לו דש. הייתי יכול, משמיים הכניסו לי את המילים הנכונות, וזה מדהים לראות איזה שינוי לפעמים נעשה. אתם יודעים, כשאנחנו עולים לאוטובוס או לרכבת, בדרך כלל אנחנו מסתכלים מסביב, נראה בחורה חבדניקית, איזה יופי, הנה יש לי עכשיו נסיעה נוחה ליד מישהי שאני מכירה. והאמת שהאתגר שלנו צריך להיות לעלות, להגיע לאיזשהו מקום שיש לי עכשיו זמן, לחפש את הבן אדם הכי שונה ממני. יש לי עכשיו שעה נסיעה, שעתיים נסיעה, בוא נמצל את הזמן. אני יכול לשמוע ממנה, אני יכולה לשמוע ממנה, היא תשמע ממני. קצת נלמד אחד על השני, אולי יצא מזה משהו טוב. וגם אם לא, הנעמתי לבן אדם את הדרך, זה גם דבר בסדר. לא נורא, לא קרה כלום. היה אצלנו בחור, שאולי יש כאלה שמכירים אותו, אני אספר עוד מעט מהשם שלו, שהוא היה יוגה מאסטר בתאילנד. הוא היה מנהיג של יוגה באחד האיים בתאילנד, הוא היה מאוד מאוד מוכר, והוא היה ככה, היה לו שיער ארוך וזקן ארוך, בן אדם מאוד מרשים, והמון היו הולכים אליו לכל השטויות שלהם. והוא היה לו קטע מוזר, כשהוא היה מגיע לבנקוק, הוא היה נכנס לבית חב"ד, אבל מגיע, לוחץ ליד, וקבוע, אני ממש ממהר, רק באתי להגיד שלום. ואף פעם לא הצלחתי להבין, הוא לא נתן לי לדבר איתו מילה. תמיד, לא הבנתי, כאילו, אם אתה רוצה לבוא, אז בוא נדבר רגע, ואם לא, אז למה אתה נכנס? אבל היה לו חשוב לבוא להגיד לי שלום כל פעם שהוא הגיע לבנקוק, והיה בורח. שנה אחת, זה היה בבית תמוז, ואני רואה אותו מהדלת מגיע, והתכוננתי. איך שהוא הגיע, תפסתי לו את היד, אמרתי לו, אייל, אתה חייב להגיע הלילה. אמר לי, מה קרה? אמרתי לו, יש פה התוועדות ג' תמוז, אתה חייב לבוא. אמר לי, מה זה התוועדות? אז קלטתי שהוא יפחד, אמרתי לו, תקשיב, בהתוועדות יושבים מנגנים ניגונים, בחיים לא שמעת ניגונים כאלה. אמר לי, אבל זה לא קטע של עטפות וסיר. אמרתי, לא, 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 כמעט רק, קצת מספרים מה העניין של היום, כמעט רק ניגונים. אמר לי, תדע מה, אני אבוא. הוא הגיע בערב, ישבנו, באמת השתדלתי בהתוועדות, לא לדבר יותר מדי, לפעמים התוועדות פועלת בעצם הישיבה יחד, וניגענו באמת ניגונים עמוקים ככה, וראיתי עליו שזה תופס אותו. ישבנו עד 2 בלילה, והוא לא הלך. 2 בלילה, ראיתי שעומד להתפזר, אמרתי רק דבר אחד, אצלנו נהוג שאחרי התוועדות כל אחד מקבל החלטה טובה. אז נעבור עכשיו אחד אחד, וכל אחד יגיד מה ההחלטה הטובה שלו. ואני מגיע אליו, והוא אומר לי, אצלנו אומרים שהמנהיג אומר לך מה לעשות. אז אתה המנהיג, תגיד לי מה אתה רוצה. אמרתי לו, תקשיב, יש לך עוד הזדמנות להתחרט, כי אם אני אגיד זה יכול להיות יקר. אמר לי, לא, לא, מה שתגיד. אמרתי לו, אין בעיה, אני מבקש שתתחיל להניח תפילין כל יום. אמר לי, לא. אמרתי לו, רגע, לפני דקה היה לך הזדמנות. אמר לי, לא, לא, אין לי בעיה, אני אסביר לך מה הבעיה. אמרתי לו, מה הבעיה? אמר לי, אני לא יכול לקחת על עצמי משהו שאני לא אוכל לעשות. אמרתי לו, למה לא תוכל לעשות את זה? אמר לי, כי אין לי תפילין. אמרתי לו, זה ייפטר עוד דקה, עליתי למעלה, הבאתי זוג תפילין. אמרתי לו, יש לך תפילין, בוא אני אראה לך איך להניח. אמר לי, אין בעיה. לקחתי על עצמי. חודש אחרי זה, יום שישי אחרי צהריים, הבחור נכנס לבית חב"ד, אמר לי, באתי לעשות אתכם שבת. זה מדהים, לפני כן אף פעם לא הגיע. הוא אומר לי, שתדע לך, אני מניח תפילין, כמו שביקשת. טוב, ישבנו סעודת שבת, הוא נשאר איתנו אחרי זה לעונג שבת. כשהגיע התור שלו, אני אומר לו, תעמוד, תגיד לנו משהו. בחור שיש לו כושר רטורי מדהים, הוא מדבר מאוד מאוד יפה, עם תנועות, כולם היו מרותקים אליו. ואז הוא מספר, לפני חודש הגעתי לכאן, ונכנסתי לבית חב"ד, להגיד שלום כדרכי. הרב אמר לי לבוא להתוועדות, פעם ראשונה בחיים ראיתי התוועדות, והניגונים האלה המסו את הלב שלי, ממש אני כל כך נשאבתי אליהם. ואז הרב אמר לקבל החלטה, וקיבלתי על עצמי החלטה, ומאז כבוד הרב, אני כל בוקר וכל לילה מניח תפילין. כולם כמובן צחקו, אני אמרתי להם, תנו לו לסיים, וכשהוא סיים אמרתי לו, אייל, רק שאלה קטנה, אני דיברתי לך להניח תפילין בבוקר, איך הגעת? אמר לי, כבוד הרב, אתה לא מכיר אותי, אני בן אדם יסודי. ראיתי בסידור שכתוב, כל הקורא קריאת שמה בלא תפילין, כאילו מעידדות שקר. ראיתי שיש קריאת שמה בבוקר, קריאת שמה בערב. אם אני עושה משהו, זה עד הסוף. קריאת שמה בבוקר, קריאת שמה בערב עם תפילין. הבחור הזה, אני לא יודע אם מישהו שמע את השם אייל קרוצ'י, מהמנהלים של הסנט בצפת, הוא היום, ברוך השם, מרצה גדול בארץ, יש לו משפחה עם 4 ילדים, אבל הנקודה היא, למה נזכרתי בו, כי בתקופה שהוא ככה עוד היה מגיע אלינו לפעמים לשבתות, הוא היה נמצא באי שהיה 15 שעות נסיעה ברכבת מבנקוק. ובתקופה שהוא היה באותו אי, הוא היה לפעמים מגיע לשבת, וליל שבת אחד הוא ישב אצלי בבית ודיבר, ואיכשהו גמר לדבר, קם מישהו ואמר, אני רוצה לספר לכם משהו. אני נסעתי עם אשתי מאותו אי, מקוטאו, הגעתי לבנקוק ברכבת, ושנינו אומרים, איזה מעצבן עכשיו, 15 שעות נסיעה, מה נעשה, איך נעביר את הזמן? ופתאום יושב שם איזה בחור מוזר כזה, עם שיער ארוך, עם זקן, ומסמן לנו, בואו, יש מקום לידי. ואמרתי לאשתי, רק זה לא, אין לי כוח לנזירים האלה, אין לי כוח לשטויות האלה. הוא אומר, עכשיו אני שומע פתאום את הבחור הזה, לא ידעתי בכלל שהוא יהודי. הוא אומר, אני עכשיו שומע אותו, איך הוא מדבר, יכולנו להעביר את הנסיעה הזו 15 שעות, לשמוע את הפנינים שלו, ללמוד ממנו, וככה ויתרתי. הוא אמר, אני למדתי עד כמה שצריך לדון כל אדם לקו זכות, ועד כמה שצריך באמת להסתכל על כל אחד בצורה נכונה. אז אני אומר רק שבאמת לנצל הזדמנויות, כשיש לנו הזדמנות לדבר עם בן אדם, לנסות לתת לו את הנקודה הנכונה, ולפעמים גם לשמוע, אנחנו נתפלא כמה אפשר לפעמים ללמוד מאנשים אחרים שאנחנו מדברים איתם. אספר לכם עוד סיפור אחד קצר. היה אצלנו לפני כמה שנים יהודי, שהגיע לבית חב"ד, יהודי אנגלי בשם דיוויד, והוא הגיע והוא סיפר לי שלא עלינו הוא היה נשוי לאישה מקומית, ואישה תאילנדית, והוא התחיל להתבגר ונהיה חולה וכבר לא היה לו כסף, אז היא זרקה אותו מהבית, אבל לא צריכה אותו. וכמובן שאז מגיעים לבית חב"ד, הוא צריך עזרה, אין לו שום דבר, אין לו איפה להיות, אז דאגנו לו קצת לאוכל, כל שבוע היה מגיע לקבל קצת כסף בשביל שיהיה לו איפה לחיות ואיך לשרוד. ואמרתי לו, תראה, אתה מאנגליה, באנגליה אפשר לקבל פנסיה מאוד מאוד יפה. אמרתי לו, למה אתה צריך להיות פה כמו מסכן, לבוא כל פעם לקבל עוד איזה נדבה, תיסע לשם, תקבל פנסיה, תחזור הביתה. אמר לי, לא, קשה לי לעזוב את תאילנד, אני כבר רגיל. מפעם לפעם הייתי מזכיר לו שוב. יום אחד הוא מגיע אליי, אומר לי, רבי, שבוע הבא אני אהיה בן 70, נראה לי הגיע הזמן לחזור הביתה. אמרתי לו, מצוין, תביא את הדרכון, נעזור לך להשיג כרטיס לאנגליה, נחזיר אותך הביתה. בתאילנד, כשנכנסים לתאילנד, מקבלים ויזה של 30 יום. אפשר אחרי זה להאריך את זה בעוד 30 יום. אבל מי שנשאר מעבר לזה כל יום זה קנס של $15. אני מחפש בדרכון שלו מתי הוא נכנס בשביל לראות שהכל בסדר. אני לא רואה את החתימה של הכניסה. אני אומר לו, דיוויד, מתי נכנסת לתאילנד? אומר לי, לפני 20 שנה. אני אומר לו, לא, פעם האחרונה מתי נכנסת לתאילנד? אומר לי, כן, נכנסתי לפני 20 שנה ואף פעם לא יצאתי. אמרת לו, ולא סידרת את הוויזה? הוא אומר לי, לא. אז המזל הוא שיש הגבלה, זה לא, אם זה היה 20 שנה כפול $15, היינו בצרות, אבל יש הגבלה ש-$1,000 זה המקסימום שמשלמים כנס, שזה היינו מסתדרים עם זה. הבעיה היותר גדולה היא שמי שנמצא כל כך הרבה זמן באוברסטיי, מעבר לזמן שמותר לו, חייב להיעצר. חייב לשבת בכלא לתקופה, שהם בודקים, שאין לו עבר פלילי. בן אדם הזה, בן אדם מבוגר וחולה, אמרתי, אין סיכוי, אני גם מכיר את הכלא שם בכובע אחר, שאני הולך לבקר אסירים יהודים. אמרתי, אני בשום אופן לא אתן לו לשבת, אז התחלתי לדבר עם אנשים שאני מכיר שם בממשל, במשטרה, בשירותי ההגירה. כל מי שאני מדבר איתו אומר לי, מה, 20 שנה? הוא חייב לייצר, הוא לא יכול לצאת מזה בלי זה. ואני מדבר עם עוד מישהו והולך לאנשים יותר בכירים, והגעתי להכי גבוה שאפשר, ואמרו לי, אין מה לעשות. אמרתי, אתה יודע מה, לך תחיל להריב. אמרתי לו, דיוויד, בוא, אנחנו קונים כרטיס למחר בבוקר. אמר לי, מה, ומה יהיה? אמרתי לו, הם יעצרו אותך, אז נסתדר, נתמודד עם זה, יהיה בסדר. נסענו לשדה תעופה. והוא בדרך ממש כולו בלחץ, הוא גם יודע מה זה הכלא בתאילנד, כלא מאוד מאוד קשה. אמרתי לו, יהיה בסדר, תבטח בהשם, תאמין, יהיה בסדר. אנחנו מגיעים עד השלב של הביקורת דרכונים, אני אומר לו, טוב, תיכנס, שם אני לא יכול להיכנס. אני אומר לו, תיכנס, וברגע שיתחילו בעיות, תגיד להם שאתה לא מבין, ושיקראו לי להיכנס. הוא בא להיכנס, פתאום יוצא איזה מפקד מאחורי ביקורת הדרכונים, הוא אומר לי, היי, רבי, how are you? מה שלומך? עכשיו, האמת שאני לא מכיר אותו, לא זיהיתי אותו. אמרתי לו, מה שלומך? הרבה זמן לא ראיתי אותך. אמרתי, נזרום איתו. והוא אומר לי, בוא, למה אתה עומד בחוץ? בוא תיכנס. אמרתי, מצוין, הנה, התחלנו טוב. אני נכנס, ואני אומר לו, אומר לי, מה אני יכול לעשות בשבילך? אמרתי לו, תשמע, אני צריך עזרה, בן אדם הזה, יש לו, הוא באוברסטיי, הוא מעבר לזמן של הוויזה, אבל הנה, באתי לשלם. אומר לי, אין בעיה, תן לי את הדרכון. מחפש, אומר לי, כמה זמן הוא באוברסטיי? אמרתי לו, 20 שנה. אמר לי, וואו, אני חייב לעצור אותו. אמרתי לו, לא, אתה לא יכול לעצור אותו, בן אדם מבוגר. הוא אומר לי, אין מה לעשות. אמרתי לו, אתה יכול לקרוא למי שאחראי על המשמרת? קורא לאיזה אישה, היא מגיעה, ואני אומר לה, תשמעי, אני צריך את העזרה שלך. היא אומרת לי, אין בעיה, מה אתה צריך? אני אומר לה, תשמעי, הבן אדם הזה באוברסטיי, ואני רוצה לשלם. היא אומרת לי, אין בעיה, כמה זמן? אני אומר לה, 20 שנה. לא, אני חייבת לעצור אותו. אמרתי לה, לא, אי אפשר לעצור אותו. אמרתי לי, מה, אני חייבת לה? אמרתי לה, מה הבעיה? פוחדת שאולי הוא מופיע ברשימה השחורה שלכם, אז תבדקי ברשימה השחורה. אמרתי לי, כן, אבל אין לנו מחשבים של 20 שנה, ואי אפשר לדעת מה היה, ולוקח זמן. אמרתי לה, בואי תבדקי, אולי תגלי בכלל שהוא פושע שאתם מחפשים, ואז תיקחו אותו מיד. ואם לא, בואי נראה מה אפשר לעשות, תנסי לראות. בחוסר חשק, היא מתיישבת ליד המחשב, שמה לנו שני כיסאות, אומרת, טוב, שבו. אנחנו מתיישבים, ו... תאילנדים לא יכולים לשבת הרבה זמן בשקט, אז ישר מתחילה לדבר איתי, מה הקשר ביניכם, אתה מישראל, הוא מאנגליה. אמרתי לה, כן, we are same religion, אנחנו מאותה דת. אמרת לי, אז מה? אמרת לה, אז אני עוזר לו כבר כמה שנים, שהוא אצלנו, אוכל אצלנו, ואנחנו מדאגים לו למקום לישון וזה. אמרת לי, אבל למה אתם עושים את זה? אמרתי לה, כי הבן אדם צריך עזרה. אמרת לי, כן, אבל למה אתה עוזר לו? אז יש להם בתאילנדית מילה למצווה. טמבון, זה נקרא לעשות מצווה. אמרתי לה, פום טמבון, אני עושה מצווה. פתאום היא מפסיקה, מורידה את העיניים מהמחשב, אומרת לי, תראה לי רגע את הדרכון שלו. לוקחת את הדרכון, לוקחת את החותמת, שם החותמת, אומרת לי, קון טמבון, צ'אן טמבון דווי. אתה עושה מצווה, גם אני אעשה מצווה, יאללה, שילך. למחרת צלצלתי לאחד מהאנשים הבכירים שדיברתי איתם ביום קודם, ואמר לי שבלתי אפשרי, אמרתי לו, אתה יודע שדייוויד טס אתמול. אומר לי, מה, איך זה יכול להיות? אז סיפרתי לו, אומר לי, תשמע, רבי, אני חייב לך התנצלות. אמרתי לו, מה? אז הוא אומר לי, מה שאני הסברתי לך זה איך זה הולך בצורה טבעית, אבל אתם היהודים, תמיד הדברים אצלכם עובדים בצורה לא טבעית, אז אני מתנצל שאמרתי לך שזה לא יעבוד. על כל פנים, אנחנו צריכים לראות באמת שכשאנחנו עושים טוב בעולם, זה משפיע על העולם, זה גורם לאחרים גם לעשות, ובאמת ביום כזה זה הזדמנות מאוד מאוד טובה לקבל החלטות, להוסיף בעסקה שרס לרבי, להסתכל איך הרבי באמת אהב כל יהודי, איך הרבי נתן לכל אחד. צריך לזכור, לפעמים, לאהוב יהודי אחר, זה בדרך כלל אומר, כן, אם יגיע פה עכשיו איזה מישהו מקיבוץ או איזה מישהו זה, כולנו נתנפל וננסה לעזור לו. לאהוב יהודי אחר זה גם את החברה הכי טובה שלי שנמצאת לידי, שהגיעה בלי מצב רוח ואין לי כוח אליה היום. קצת להתאמץ ולנסות לחשוב איך הרבה היה רוצה שנתייחס אליה, איך אפשר להוסיף באמת בינינו, באחדות בין חסידים. אין לי ספק שככל שאנחנו נהיה יותר מאוחדים ונזכור שחסידים אין משפחה, חסידים זה משפחה אחת, נצליח לגרום לרבה נחת יותר, ובעזרת השם שנזכה כבר לראות את הרבה איתנו בגאולה שלמה בקרוב. חיים לחיים. תודה רבה על ההזדמנות, שיהיה בשורות טובות ובהצלחה.